בפרק מה למד מה? למד בית. כן. בעמוד קוף ממתת, נכון? כן, עמוד קוף ממתת. בעמודה הימנית. ובפרק הבעל יבימתו. בסדר? ובפרק הבעל יבימתו, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. זאת אומרת שהעיקרון שחוזר עליו הרבה המהר"ל כאן זה שכל הוויה חדשה, מה? אינה יכולה להופיע בלי היעדר הקודם לה. יש ההוויה הקודמת, יש ההוויה החדשה. איך אפשר לעבור מאחת אל אחת? צריך קודם כל שיהיה היעדר באמצע. גם היעדר של ההוויה הקודמת, וגם הכנה של ההוויה החדשה. כך שהיעדר הוא משני צדדים. זה אותו היעדר, אבל משתי סיבות שונות. וכאן הוא מביא לכך עוד דוגמה. כן? הרי הוא הביא לפני כן את הדוגמה של ההידרדרות של העולם לקראת בו של בן דוד, ואחר כך עליית העולם. נכון? שתורה משתקחת, שתורה חוזרת. ובפרק הבא על יבימתו, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי עד כאן. וביאור עניין זה, כי הנשמות שהן קודם ימות המשיח, נקרא המקום שבאו משם גוף. כן, זה לפי פירוש רש"י שם. מקום יש ברקיע וגוף שמו. ומשם הנשמות באות. הפירוש שיש מקום שממנו באות הנשמות. הנשמות אין להם מקום. ודאי לא מרחבי, לא פיזי. אמנם ממשי. כי דברים רוחניים הם ממשיים. אבל ודאי לא מששי. נכון? אתה זוכר שעשיתי לך את המוות עם זה? כן. כן. זאת אומרת ש... אנחנו צריכים להתרגל שמציאות רוחנית היא ממשית מאוד. אין לך דבר יותר ממשי, אפילו הייתי אומר, מאשר העולם הרוחני. אבל איך אפשר לחנות? אז מה זה מקום של הנשמות? כי אנחנו צריכים לדבר מה פירוש המילה מקום. למשל, אם נשאל, מישהו יבוא לפני השיעור, ישאל, האם יש מקום לפרות בשיעור שלך? פרות, מו, פרות, פרה, פרות, כן? לא אמרתי פרות, אמרתי פרות. מישהו יבוא וישאל, תשמע, יש לי כמה פרות שרוצות לשמוע את השיעור, האם יש מקום לפרות בשיעור? ואני אגיד, לא, אין מקום, השיעור נועד לבני אדם, נכון? אבל, בכל זאת, תשאל פה שאלה, וכי זה נכון שאין מקום? הלו, הנה, אנחנו רואים פה שיש הרבה מרצפות פנויות. אז מדוע לומר שאין מקום? המקום, הכוונה, נתינת האפשרות. המקום המנטלי. מקום זה מה שמקיים את הדבר. מקום, לשון, קיום. אז מקום הנשמות, משמעותו, הייעוד, התפקיד שניתן לנשמות. בסדר? אז אם אני אומר, מקום שמינו באות הנשמות, כמו זה ההצדקה לקיומן של נשמות. זה הכוונה, מקום. עכשיו, יש נשמות שממלאות ייעוד שאנחנו נכנה אותו בשם גוף. יש נשמות שממלאות ייעוד שנכנה אותו בשם ראש. אז יש נשמות שבגוף, יש נשמות עליונות יותר, נשמות שבראש. אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. כלומר, צריך לממש את כל הייעוד הראשון. אין שלא יישאר עוד משהו מן ה... משימה הראשונה. מתחילים עכשיו משימות יותר עליונות. אז צריך קודם כל שתכלנה נשמות שבגוף. עד כאן מובן? טוב. כן. אפשר גם לקשור את זה, נשמות שבעקב, כן? כלומר שכאילו כל הנשמות כולן שייכות כי זה מין גוף גדול, כן? נשמות שמתחילות מהשערות של אדם הראשון, מהמצח, עיניים וכולי, עד שמגיע לנשמות שבעקב. יכול להיות שזה מחובר, אני לא בטוח, אבל רש"י, אבל אפשר להגיד את זה, כן? אז בואו נקרא עכשיו את דברי מהר"ל בפנים, וביאור עניין זה. כי הנשמות שהן קודם ימות המשיח, נקרא המקום שבאו משם גוף. כי קודם ימי המשיח יש לנשמות הצירוף אל הגוף. אבל לימות המשיח לא יהיו הנשמות מודבעות בגוף, אבל יהיו נבדלים מן הגוף. כלומר, נשמות עליונות יותר. מכיוון שהן תהיינה עליונות יותר, הן יכולות לחדור למקום נמוך יותר. ככל שאתה בא ממקום יותר גבוה, ככה אתה חודר יותר עמוק. ברור? כלומר, זה שאומרים שהנשמות האלה נבדלות מן הגוף, אין הכוונה שהן לא תהיינה בגוף, אלא להפך. הן נבדלות בעצמיותן מן הגוף, ולכן הן יכולות לקדש אותו יותר. אני אומר את זה כי אפשר היה להבין אחרת במערב. ולפיכך אמרו, אין בן דוד בא עד שיאכלו כל הנשמות מן הגוף, שאז יהיו הנשמות באות לעולם נבדלים. ועוד, שהנשמות אשר באים לעולם הזה, המדרגה הזאת נקראת גוף. מפני שהמדרגה הזאת הוא גוף המקום אשר ראוי לנשמות אשר הם בעולם הזה, בלא תוספת ובלא חסרון. אבל לימות המשיח יבואו הנשמות ממדרגה יותר עליונה, ואין זה גוף המדרגה אשר ראוי לעולם הזה. כן, פה המהר"ל משתמש במשמעות השנייה של המילה גוף. אצל חז"ל במיוחד. המילה גוף אצל חז"ל פירושה עצם הדבר. נכון? אגב, גם בעברית שלנו אומרים לגופו של עניין. מה זה גופו של עניין? העניין עצמו. בסדר? גופה דעובדה. כן, לא שזה גוף במובן החומרי. לכן הוא אומר, הנשמות שלפני ביאת המשיח, כשהן באות לעולם הזה, הן נמצאות במקום המתאים. הן בעולם הזה, זה גופו של מקום. זה המקום המתאים. מובן? לכן, זה ההסבר השני של המערב.
נמצא במצב
האידיאלי? לא, זה מצב של התאמה. אבל הנשמות בימות המשיח הן כבר באות מעולם יותר עליון, ולכן אין להם התאמה מושלמת לעולם הזה.
סליחה, אני לא מבין. הוא קורא לגוף המקום מפה שהנשמה באה, או המקום שהנשמה שוכנת לתוכו? ופה יש פעם זה ככה, פעם זה ככה.
שני פירושים. שני פירושים שונים. הנה, אני חוזר עוד פעם. וביאור עניין זה, כן, שורה 4. שורה 4. וביאור עניין זה, כי הנשמות שהן קודם ימות המשיח נקרא המקום שבאו משם גוף. כי קודם ימי המשיח יש הנשמות הצירוף אל הגוף, אבל ימות המשיח לא יהיו הנשמות מודבעות בגוף, אבל יהיו נבדלים מן הגוף. ולפיכך אמרו, אין בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות מן הגוף. שיהיו הנשמות באות לעולם, נבדלים. עכשיו, עד כאן פירוש ראשון. אחר הוא כותב ועוד. אם הוא כותב ועוד, סימן שהוא רוצה לתת עוד פירוש. נכון?
אז הנשמות הם באים
ממקום שקוראים לו גוף.
זה מחסן הנשמות.
מחסן הנשמות. מה זה מחסן הנשמות? הכוונה ייעוד. כן? מה שמתוכנן ברצון האלוהי. בסדר? ועוד, אם הוא כותב ועוד, זה פירוש שני. לכן אי אפשר להקשות איך הפירוש השני איננו הפירוש הראשון, כי הוא שני. בסדר? ועוד, שהנשמות אשר באים לעולם הזה, המדרגה הזאת נקראת גוף. לא המקום שאליו הם באים, אבל אין עצמן גוף. למה אין עצמן גוף? כי הן מתאימות למקום שאליו הם באים. ומי שמתאים זה נקרא גוף. המילה גוף פירושה התאמה. כמו שאתה אומר, גופו של עניין. מה שמתאים לעניין. בסדר? מפני שהמדרגה הזאת הוא גוף המקום. אשר ראוי לנשמות אשר הם בעולם הזה. כאילו עצם המקום. ולא תוספת ולא חסרון, כלומר יש התאמה מוחלטת. אבל לימות המשיח יבואו הנשמות ממדרגה יותר עליונה. ואין זה גוף המדרגה אשר ראוי לעולם הזה. עד כמובן?
כן.
ומזה תבין לטעם שהמלך המשיח ינו... עד כאן למדנו, כן?
כן. אבל אמרנו שדווקא בגלל שהנשמה תהיה עליונה יותר...
אז היא פחות מתאימה לעולם הזה.
אוקיי.
לכן...
אבל אמרנו שהיא יורדת יותר לעומק, והיא תשתלט בגוף.
לא, היא תקדש אותו יותר. כלומר, כדי להתאים את העולם הזה אליה, היא תצטרך לרומם את העולם הזה.
אז תהיה בגוף גם.
ודאי שהיא תהיה בגוף, אבל זה לא הגוף שמוזכר פה. הכוונה היא שהיא מצד עצמה לא מתאימה כל כך לעולם הזה. לכן מה שהיא תעשה, היא תארגן את העולם הזה באופן כזה שהיא תרומם אותו למדרגתה. זה רמחל, כן, בדעת תבונות. כן.
הפירוש הראשון זה
הייעוד
של הנשמה,
הפירוש השני
זה מה?
התאמת הנשימה, הנשמה. הפירוש הראשון של המילה גוף, הכוונה ייעוד, הפירוש השני, התאמה. האם זאת נשמה מתאימה? למשל, אם אדם יש לו רגל שמתאימה למספר מסוים של נעל, נגיד 40 או 45, לא יודע, כן? נגיד, ניקח 45. יש לו רגל שמתאימה לנעל של 45. מנעילים לו נעל של 45. זה מתאים, נכון? זה גופו של עניין. עכשיו, אם נותנים לו, אם יש לו רגל של 45, נותנים לו נעל של 43. מה הוא יעשה? להקטין את הרגל, הוא לא יקטין. מה הוא יעשה? ירחיב את הנעל. ברור? כלומר, כיוון שזה לא גוף העניין, כלומר, זה לא מתאים, אז הוא יצטרך להתאים את הנעל אליו. אותו דבר, לעתיד לבוא, הנשמות שבאות, הן נשמות יותר עליונות, אז הם יש להם כוח לרומם את העולם הזה למדרגתם. ברור? כי הן לא בגוף, הן לא מתאימות. לכן הנשמה תרומם את הגוף. כך מסביר רמח"ל בספר דעת תבונות. מה שאמרתי לכם, זה לא כתוב כאן, אבל זה מתאים למה שכתוב כאן. כלומר, זה בגוף של מה שכתוב כאן. בכלל, המילה גוף היא לא מילה עברית, כן? שיהיה ברור. גוף זה לא מילה בעברית במקור, זה מילה בארמית. כן? לכן בתנ"ך לא תמצאו את המילה הזאת. נכון? בתנ"ך לא כתובה המילה גוף. מה? בתנ"ך אומרים בשר. כן? ורחץ את כל בשרו במים. נכון?
איפה זה כתוב
בדעת תבונות? בחלק שדן בתחיית המתים. כן. מצרי? מה אתה מתכוון? יכול להיות. אנחנו מכירים אותה לא מן המצרית, אנחנו מכירים אותה מן הארמית. יכול שהיא הגיעה לה... קוף? קוף. המילה קוף מוזכרת בתנ"ך. עכשיו, עד כמה שאני יודע, המילה קוף נמצאת כבר בסרילנקה. מאיפה שבאים הקופים. כן? זה מעניין. טוב? מעניין. אבל ברור שלעברית זה לא נכנס מן המצרית. מדוע? כי אם זה היה נכנס מן המצרית, זה כבר היה נמצא בתקופת התנ"ך. וזה הגיע אלינו רק מן התלמוד. כלומר, דרך הארמית זה הגיע אלינו. זה יכול להיות שהארמית שמרה את המילה המצרית, וזה יראה את זה לעברית.
קוף, מילה קוף מוזכרת בשמואל ב' לא? או במלכים המצרים,
קופים. כן, שלמה המלך. גם כתוב תוקי, תוקים. כן, המילים קוף ותוקי נמצאות בהודו. יש. מה?
קיים, לא?
קיים?
תוקים או תוקיים?
לא משנה. ההלכה אומרת שאם אדם קרא במגילת אסתר יהודים או יהודיים, יצא ידי חובה. אז זה לא משנה. אז אמרתי לך שזה לא משנה. אבל מדי כתוב תוקיים.
לגבי היהוד, אם אפשר לחזור, מה הכוונה
יהוד? יהוד. זה יהוד. אתה לא מבין
מה הכוונה? מה היהוד של הרגל? ללכת הכוונה?
נגיד, המקום, אם אני אומר ככה, הרגל קיימת כדי ללכת, אז אני אגיד, מקומה של הרגל זה ההליכה. המקום שממנו באים הרגליים נקרא הליכה.
אוקיי. אור. אז הנשמות, המקום שממנו הם באים זה גוף?
כן. אור. הנשמות הנמוכות יותר, של העולם הזה.
אז גם הפועל, כאילו, שם הלך והגוף תהלך, כאילו, הפועל של הגוף.
כן. למשל, יש, אצל המקובלים מדברים הרבה על כל מיני מאגרי נשמות, נקרא מחצבים. מחצבי הנשמות. ויש מחצבים שנקראים נשמות משורש קין, ונשמות משורש הבל וכו'. כן? יש כל מיני. ויש סוג של נשמות שמופיע רק בתקופות מיוחדות, נקראות ירושלים של מעלה. נשמות שבאות ממקור עליון מאוד, נקראות ירושלים של מעלה. עכשיו, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מטה. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה, שמוריד נשמות כאלה לעולם. ממתי הוא מוריד אותם? ממלחמת ששת הימים ואילך. עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. ולכן, מאז מלחמת ששת הימים, הופיעו בעולם, לא כולם, אבל הופיעו בעולם, נשמות עליונות מאוד. ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שיש בימינו אלפים רבים של אנשים שמבינים את הספר אורות. זה משהו מעניין, כלומר יש נשמות חדשות. מה שאין כן לפני מלחמת ששת הימים, או מי שנולד לפני מלחמת ששת הימים, אנחנו רואים שמספר מביני ספר אורות הוא קטן מאוד. אז קרה משהו.
זה לא עניין דמוגרפי יותר? שיש יותר תלמידים?
לא. בכלל לא.
מה קרה?
בכלל. אלא זה מדרגת הדור.
יש תחלות של השיטה, של האמפירית.
לא, אני זוכר שהרב צבי יהודה היה בוכה משמחה כשהוא רואה צעירים לומדים אורות. מי היה מאמין שצעירים לימים יבינו את הספר הזה? לא, זה אומר משהו. בימינו יש נטייה לפחד מהספר אורות. קצת מלמדים אותו פחות. מפחדים מהגודל הנשמתי.
הרב?
כן.
מדי הקדוש ברוך הוא נשבע את זה? שאלו את הספר שם של מעלה?
כתוב, זה פסוק. לומדים? בקרבך הקדוש ולא אבוא בעיר.
ולא אבוא בעיר.
ולא אבוא בעיר, כן. אז הגמרא מזה לומד. גם הגמרא גם הזוהר.
לא, אבל מתי הוא נשבע את זה? אתה יודע אחרי החובר השני?
צריך לראות איפה הפסוק הזה נאמר. לא יודע. אתה הוא נשבע. כלומר, יש אחרי מלחמת ששת הימים נוצרים תנאים המאפשרים הופעות של נשמות יותר גדולות. כלומר, העולם יותר מבוסם. העולם מתעלה. נכון.
זאת אומרת, לכאורה, כל מי
שנולד
לפני
60
בשבת, תקוע באיזשהו מקום.
נכון. נכון. מה אפשר לעשות? זה גם אתה, גם אני. מה? יש עיבורים, אפשר לעשות כל מיני תוספות, וזה שיפוצים. אבל שיפוץ זה אף פעם לא המקור, אתה יודע.
אז למה לא עדיף שיבוא לפה איזה ילד קטן ילמד
אורות? אם הוא ידע, למה לא?
מה שלא ידע, הוא לשמות גבוהה.
מי עמוד המשיח?
הם באו ממדרגות יותר נמוכות, מהגוף, מה שגם. כן? אז להבין שהדור מתעלה. עכשיו, אני לא יודע, בימינו יש ניסיון לבטל את ההישגים של מלחמת ששת הימים, נכון? שמתם לב לזה. הם מבטלים לאט לאט כל ההישגים. וגם בתחום, בתוך בית המדרש פנימה, יש נטייה לסגת מלימוד אורות. אני חושב שיש קשר. הלאה. ומזה תבין הטעם שהמלך המשיח, תראה, אני חושב שצריך להתרגל לזה שהדברים שאנחנו לומדים הם גם אמת. כן, זה קצת קשה, כן? להבין, יותר מזה. זה נכון הדברים שאנחנו מאמינים בהם. ולכן אם אנחנו מאמינים בהם, אז צריך לראות את זה במציאות. אז מלחמת ששת הימים, זה לא משהו מקרה. זה משהו מהותי. ומזה תבין הטעם שהמלך המשיח יהיה נולד מאומה אחרת. שהרי דוד ממואביה ושלמה מעמונית, שכאשר השם יתברך רוצה להוציא הוויה חדשה, אל זה צריך הרכבה מנטיעה אחרת שאינו מן הראשונה. כן, כלומר, יש מדרגה עליונה. אז היא לא יכולה לצמוח מן האומה עצמה. צריך לעשות הרכבה מבחוץ. אז צריך לעשות הרכבה מבחוץ. יש הופעה של מציאות חדשה. דהיינו המשפחה המשיחית. אז זה לא יכול לבוא מבפנים. זה לא יכול לבוא מתוכיות האומה. כי אין לך נותן, אלא מה שיש בו. וכאן צריך להעניק מדרגה עליונה יותר, המדרגה המשיחית. לכן צריך שתהיה הרכבה מבחוץ. לכן דוד ממואביה, ושלמה מעמונית. האמת היא זה לא נכון ששלמה מעמונית, אלא רחבעם בן שלמה מעמונית.
זה בדרך שהדשבות, האגר, הם שמות של העבודים, של המואבים, הם יותר גבוהות,
לא, זה אומר שהפוטנציאל שיש בהרכבה זו הוא עליון יותר. כלומר, מואב ועמון לבדם, זה גם כן לא שווה משהו. זה לא משהו רציני. כן? אבל אם אתה מצרף את המדרגה הזאת אל המדרגה של ישראל, אז נוצרת לך סינתזה. מדרגה יותר גדולה, כן. לכן התורה אסרה כלאיים מחוץ למקדש. כן? כתוב, לא תלבש שעטנז, נכון? צמר ופישים יחדיו. אבל הכהן, הוא חייב ללבוש צמר ופישים יחדיו. נכון? יש לו בגדי שש, שזה פשטן, ותולעת שני, ושש מוזר, ותחלת. תחלת זה צמר. אז דווקא, שבמדרגה העליונה זה מתאחד. אז שמה יש כן כלאיים. מובן? או למשל, אסור לאכול בשר עם חלב. לבשל ביחד. מה כתוב באברהם אבינו כשהוא מקבל את המלאכים? ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם. כן, הבת שלי מהגן באמת היא אמרה לי שהוא אמר להם דברי תורה באמצע. באמת.
קצת קשה שצריך...
אם כבר אנחנו רוצים להתאים אותם למציאות של ימינו, אז בטח הם אמרו, רגע, אנחנו לוקחים רק קצת, כי אנחנו צריכים שם דף יומי לגמור.
זה קצת קשה ש...
וצריך להתאפק, לא לאכול כל כך הרבה.
שתפקיד כזה גדול כמו משיח, אז כאילו אנחנו צריכים לערב...
זה בדיוק העניין. כיוון שהמשיח יש לו תפקיד גדול, אז הוא מרומם את הכל.
אבל למה יש צורך לחיות מהקדוש ברוך הוא לא ברא עם ישראל בצורה כזאת שלמה? שאפשר לעשות את זה מבפנים, אנחנו צריכים...
אתה שואל שאלה יפה. האם הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו מספיק שלמים כדי שלא נזדקק למשהו מבחוץ? בשביל מה שחקני חיזוק? אתה יודע מה זה מכבי? מכבי זה ראשי תיבות. מי כאן בכלל יהודי? אבל... הרב קוק עונה לשאלתך בספר הקדוש אורות. מכיר את הספר אורות?
כן.
כדאי ללמוד אותו, לך זה יביא נשמות גדולות. בעמוד קופנון ב' צדקה, סליחה, זה באורות ישראל, פרק ה', פסקה ב'. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, ולא בעם אחד, ולא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד, כי הם מפוזרים הם הכישרונות, וכך השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל, כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא...
הושלמו, אנחנו צריכים להשתלם...
על ידם.
על ידם.
וממילא, פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. כלומר, אתה לא יכול להשפיע על מישהו אם אתה לא מוכן לקבל ממנו. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים, וכו' וכו'. אחר כך הוא מסביר יותר פנים, יותר לעומק. אבל זה דבר מאוד מעניין, שעם ישראל יש לו ייעוד אוניברסלי, לא יודע אם שמעת על זה.
נכון.
יותר מזה, אתה יודע שמשה רבנו הגיע לממתת שערי בינה, שער החמישים ננעל לפניו. כן או לא? הגמרא אומרת שרבי עקיבא הגיע לשער החמישים. אז מה, הוא יותר גדול ממשה? אלא, מדוע משה איננו יכול להגיע לשער החמישים? בגלל שישראל ירדו ל-49 שערי תומעה במצרים. כל פעם שאתה יוצא משער תומעה אחד, אתה מקבל שער בינה מקביל. אז יצא שם ל-49, אתה מקבל 49. אבל רבי עקיבא הוא בן גרים. הגרים הם באים מאיפה? מאומות העולם. איפה אומות העולם? בשער ה-50. לכן הוא יכול להמשיך, להוסיף לזהות של עם ישראל מה שחסר להם. לכן הגרים נקראים נדיבי עמים. מה זה נדיבי עמים? הוא מנדב את הזהות שלו לעם ישראל. מובן? על זה נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו? מלשון הברכה. שהקדוש ברוך הוא מחבר אלינו ממשפחות האדמה. וחזל אומרים, מה זה ונברחו בך? שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך. והן רות המואביה ונעמה העמונית. עד כאן ברור?
כן.
אוקיי. אז זה יותר מובן עכשיו. כן.
אותו יסוד שהרב אמר עכשיו, שלטון של המלוכה
מגיע ממקומות אחרים? לא, דווקא לא. זה, כן, זה מעניין מה שאתה שואל. אז לפי זה צריך להיות ששושלת המלוכה תבוא לנו מבחוץ. נכון?
חצי מבחוץ.
חצי מבחוץ ולא לגמרי. בוא נראה למה. הרב קוק שוב באותו עמוד שהתחלתי לקרוא בו, ממשיך לברר את זה, בספר אורות, ספר חשוב אגב, כדאי ללמוד, כתוב כאן, אלא, מה? כן, אלא שהקבלה היא מבחוץ והשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. כלומר, בצד הפנימי אנחנו לא זקוקים לחוץ. וכל שלטון משרה בישראל, מקרב פנימיות החיים הוא נובע, מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. זאת הסיבה שדווקא השושלת המלוכנית אצלנו לא יכולה לבוא מגוי. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ, יופייפיתו של יפת בעולי שם, חיל גויים תוכלו ובכבודם תתיימרו וכו'. ולכן יש איזה משהו דו ערכי. שמצד אחד אתה רוצה אותם ולא רוצה אותם. אתה רוצה דוד שיבוא מרות המואביה, אבל אתה לא רוצה שהוא יהיה הבן של רות. הוא צריך להיות הנכד שלה. הנין שלה, נדייק. כדי שאמא שלו תהיה מישראל. רחבעם, כן. כן, כן. כן.
אם זה הולך החבר היום, אז הבן חובה אצל לא יהודי.
נכון. נכון, נכון, זה לא בסדר. יש על זה מאמר, אם זה מעניין אותך, באחד מגיליונות צוהר האחרונים, אולי לפני 3-4 גיליונות, דיון שלם לגבי יהדותו של המלך יואש. כי הרי יואש הוא הבן של עתליה. ועתליה הייתה הבת של איזבל. ואיזבל הייתה הבת של תבעל, מלך צידון. אז איך זה מסתדר? מה, אז כל בית דוד עכשיו גויים? אז יש דיון על זה, אם זה מעניין אותך. בהרחבה, כל המקורות בנושא הזה. טוב. שכאשר השם יתברך רוצה להוציא הוויה חדשה, אל זה צריך הרכבה מן נטיעה אחרת שאינו מן הראשונה. שאם היה זה הנטיעה הראשונה, אין כאן דבר חדש. ולפיכך, כאשר השם יתברך רצה להביא זרע המשיח לעולם, היה צריך לעשות הרכבה ונטיעה חדשה. והיינו דאמרינן בפרק הבא על יבימתו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי בריחות טובות יש לי להבריך ממך או בך. רות המואביה ונעמה, כתוב כאן נעמי זה טעות, ונעמה העמונית עד כאן. וביאור עניין זה, כמו שאמרנו למעלה, כי אלו דווקא, דווקא רות ונעמה, נקראו שתי ברכות טובות. אף על פי, אף על גב, וכמה וכמה גרים טובים נתגרו בישראל. אז למה הוא אומר שתי ברכות יש לי להבריך בך, רות ונעמה? תגיד, הרבה גרים יש לי. כאילו משמע רק שני אלה חשובים. לחשיב רק אלו שניים ברכות טובות, שאלו שתי ברכות נברכו להוציא פרי חדש בישראל אשר לא היה קודם. לכן זה תמצית הגיור, כן, המעלה של הגירות נמצא דווקא אצל שתי אנשים האלה. ותבין מאוד, איך היו אלו שתי בריחות סיבה להוציא פרי חדש? וזה, כי לא היה ראוי שיבוא עניין חדש והוויה חדשה לעולם, כי אם על ידי הגויים. וכל אשר יותר רחוק מישראל, ראוי שיהיה ממנו הוויה חדשה. ולכן ההוויה החדשה באה מן עמון ומואב, שלא תמצא שום אומה יותר רחוקה מישראל, מן עמון ומואב שנמצא עליהם לא יבואו בקהל לעולם. אז אין לך אומה יותר מרוחקת מאשר עמון ומואב. נכון, זה המוחלט, הריחוק המוחלט. שלא תמצא הדבר זה בשום אומה כלל. ומהם ראו שיהיה נולד המשיח, שיהיה הוויה חדשה, וכל זה מפני התחדשות הוויה החדשה. יוצא לפי זה שהחשיבות של האיש לוט בסיפור של אברהם אבינו זה חשיבות עצומה. כן, הרי לוט הוא האבא של עמון ומואב. כן? כלומר, לוט זה המתלווה, שלא כל כך ברור אם הוא שייך או לא שייך. לוט, מה פירוש המילה לוט בעברית?
מחוסה.
מחוסה. אתה עוד לא יודע מה יש.
אבל חשוב לך שלא נתקע זה צריך לבוא
זה בדיוק עניין, עד דלא ידע. זה צריך לבוא באופן, ולא ידע בשכבה ובקומה, נכון? זה צריך לבוא מהיעדר הדעת. כי אם זה בדעת, אז זה מודע, זה כבר לפי גדרי העולם הזה. לכן הגמרא אומרת, מאיפה היה לו יין במערה? נכון? מאיפה בא היין? נזדמן לו מגן עדן. כבר מישהו הלך להוציא ככה בקבוק מגן עדן, אז שתי. אבל זה לא צריך לבוא מהעולם הזה, כאילו. כן. ומה פירוש המילה לוט בארמית? מקולל, נכון? כללה, כן. לטיה זה כללה. לוט זה מקולל. אז זה מקולל או זה מחוסה? לוט בגימטריה כמה? 45, נכון? אדם. אז הוא אדם או הוא מקולל? מחוסה, אתה עוד לא יודע. זה יתברר. כן, מה רצית, שמואל? כל הכבוד. חסכת ממני שאלה. כן? הוא שואל, מי זאת נעמה האמונית? אז תשאל את כל התלמידים האחרים, כי כיוון שהם לא שאלו, סימן שהם יודעים. מי זאת נעמה האמונית? האמא של שלמה, מה פתאום? נעמה האמונית הייתה אשתו הראשונה של שלמה, שממנה נולד לו רחבעם, מלך יהודה. בסדר? אז זאת נעמה האמונית. בן כמה הוא היה כשהוא התחתן איתה? לא, אל תגזי. בן 12. כשהוא התחתן עם נעמה הוא היה בן 12. זה בדיוק השנה האחרונה של דוד המלך. דוד אמר לו, שלום מלך, בוא, יש לך חופה היום. אבל אבא, יש חופה. כן? זה הניסויים דיפלומטיים. כן? האם הוא אהב אותה?
עם הזמן.
מה זה רלוונטי?
זה רלוונטי, כי זה יכול להסביר את האישיות המתוסבכת של רחבעם. או? כלומר, הוא ילד מתוסבך, שבא מאישה לא אהובה אולי. כן, מה אתה אומר?
לכל אומה יש נשמה, נכון?
לכל אומה?
נשמת
האומה, כן, יש שם כזה. באופן פנימי, כן, באופן חיצוני לא. זה מה שהרב שם הסביר. יש חיצוניות של הנשמה ופנימיות של הנשמה. החיצוניות של הנשמה חסרה. יש צורך בהשלמה. באופן פנימי, נשמת ישראל זה נשמת האדם, אז זה כולל את הכל. לכן יש גם מקום לגר להצטרף. מה אתה אומר? אז איפה היינו? התחלתי להסביר מה. כן, אם אהב אותה או לא. יש בספר מלכים, דבר מעניין, זה תמיד ככה, שכל פעם שאני צריך תנ"ך, צריך לקום לשם. למה את לא, אתם לא משאירים תנ"ך אחד פה? אלי, דאג לזה שם מהאינטרנט, שכל הזמן אני פה. יש לי שאלה, מה אומר רבי אליהו דוידס על אהבת השם? כן, רבי אליהו דוידס בעל ראשית חוכמה. אתם יודעים זה הראשית חוכמה. רבי אליהו דוידס היה תלמיד של הרמק, רבי משה קורדוברו, מגדולי ענקי הדורות. אחד מחשובי המקובלים בכל ההיסטוריה. לא, רבי משה קורדוברו. היה לו תלמיד, רבי אליהו דוידס. רבי אליהו דוידס כתב, אומר, הרב שלי כתב ספר נפלא, נקרא פרדס רימונים. אבל הספר הזה, כדי ללמוד אותו, צריך להיות במדרגה מוסרית מאוד גבוהה. אז כואב לי שאנשים לא לומדים את הספר של הרב שלי, אז אני אכתוב לך לאיזה מדרגה אתה צריך להגיע, כדי שתוכל לקרוא את הספר של הרב שלי. ואז הוא כתב ספר כזה, בוכתה של ספר, היום יש בשלושה כרכים כאלה אבים, נקרא ראשית חוכמה. זה ספר מוסר, מוסר גבוה מאוד, שבו יש הדרכה מה צריך האדם לעשות כדי להגיע למדרגה. זה מוסר של יחידי סגולה, זה אף פעם לא יתאים לשום יום. כן, זה ספר מוסר גבוה מאוד. עכשיו, מה שמעניין, שם הוא כותב בין היתר בשער האהבה, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. או לא ידע, לא משנה. הוא מספר שם איזה סיפור יפה על איזה כפרי. כפרי תמיד בסיפורים זה אידיוט כזה. כן? אחד פשוט. שראה את בת המלך. בת המלך בסיפורים היא תמיד יפה. לא יודע למה, אבל ככה זה. כן? מאוד יפה, בת המלך עוברת לידו, ואז הוא, זה עושה עליו רושם, ואז הוא אומר לה, מתי להיפגש? בתמימות. אז היא מסתכלת עליו בבוז, ואומרת, בבית הקברות. רק שמתים, אתה ואני בכלל שנו שייכות. הוא לקח ברצינות, הלך לבית הקברות, חיכה, והיא לא מגיעה. אז הוא מתגעגע, הוא מתלהב, ואהבתו הולכת ולוהטת, ועוברים שם ימים ושבועות ושנים. ואהבתו הופכת בסוף לאהבת השם. ככה כתוב בסיפור. מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע או לא ידע אהבת השם. עכשיו, הייתי רוצה לדעת, האם שלמה אהב את נעמה או לא? כן, אמרנו שהוא התחתן איתה כשהוא היה בן 12. אחר כך, כששלמה כבר יותר גדול, הוא כבר בן 16, והוא כבר מלך בישראל, והוא כבר מחליט לבנות את בית המקדש, אז כתוב כך. בפרק ג' ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה. אז בגיל 16 הוא נשא את הבת של פרעה מלך מצרים. ויביאה אל עיר דוד עד כללותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים ההם. ויאהב שלמה את השם. כתוב, הוא התחתן, ואז הוא אהב את השם. יפה. זאת אומרת, הוא קרא ברבי אליהו דיוידס. מי שלא יודע אהבת אישה, לא יודע אהבת השם. איך הוא אהב את השם? התחתן מבת פרעה. מכאן אני מסיק שעם נעמה המונית זה לא היה משהו.
או שלפני 13 ידע.
אני יודע. אז זה מסביר. אגב, כתוב גם בהמשך, והמלך שלמה אהב נשים רבות נוכריות, ואת בת פרעה. משמע שבת פרעה הייתה אהבה מיוחדת. עכשיו, אתם מכירים את הספר שיר השירים? מי כתב אותו?
שלמה.
מי האישה שממנה שלמה לקח השראה לכתיבת הספר? ברור שהוא חשב על מישהי. לסוסתי, ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי. נכון? הלאה. מה? מה זה? זה רק בגלל שדנתי בשאלה אם הוא אהב את נעמה, זה הכל. טוב, זה הטענה מן הסתם שכולם טענו נגדו. מה הלכת לנוכריה? כן, וכתוב שבשעה שנשא שלמה בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה בים, ואלה סרטון ונבנה עליו כרך גדול של רומי. בסדר, יש בעיות עם זה. לא אמרתי שאין בעיות. אני אומר, אבל השורש, תבין ששלמה המלך זה לא אדם קטן. אמנם בגיל הוא היה קטן, אבל הוא הבין הרבה דברים כנראה. הוא היה חכם מכל אדם. כן. לא תיבואו יותר לעולם, שלא תמצא דבר משום הכלל, ומהם ראוי שנולד המשיח, שהוא הוויה החדשה. וכל זה, מפני התחדשות הוויה החדשה. עד כאן ברור? ואל יקשה לך. אל תתחיל לי קושיות. שאם כן, בכל הגרים יש שייך דבר זה. כן, אז תגיד לך, כל מי שגר מביא את המשיח. אנחנו יודעים שיש רק שניים שהביאו את המשיח, רות ונעמה. אגב, יש אגדות מופלאות על הסיפור של נעמה המונית. איך שלמה פגש אותה. יש אגדות מוזרות כאלה. כן, אבל זה אגדות. לא בא לזלזל, אבל הוא מצא בעד שזה לא אמת היסטורית. פגש אותה במדבר, או סיפור, כן.
גם אצל רות וגם אצל נעמה זה ממשיך עוד מידות שלא שייך ביאה או אהבה, אלא זה ממשיך עדיין.
יפה. זה רעיון יפה. כן. אבי אומר שאולי גם אצל נעמה זה נמשך מילות שצריך שלא תהיה ידיעה. כן? גם אצל רות, כן? אל ידע איש כי באה האישה אל הגורן. כתוב, נכון? יפה. יש לי עכשיו משהו לפורים שנה הבאה. וואלה, אני שאלתי את עצמי. טוב, תודה. ואל יקשה לך, שאם כן בכל גרים יש הדבר הזה. וזה אינו. דאמרינן פרק החולץ, עכשיו פה משפט קשה. מי שרגיש, שיצא. אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת. שנאמר, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב, עד כאן. אז יש פה איזה הבדל. פתאום אתה, עד עכשיו סימפת את הגרים, כל הכבוד, התקרבתם תחת כנפי השכינה, אחר כך פלק, איזה סתירת לחי. הוא אומר, קשים גרים לישראל כספחת. איך זה מסתדר? אגב, כתוב על הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב גר, נכון? נכון, כתוב. אוהב גר. ויש 36 מקומות בתורה, שהתורה הזהירה לאהוב את הגר. נכון? הזהירה לאהבת הגר. ויש יש איגרת מפורסמת של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. מכירים את האיגרת? כן, איגרת מעניינת. ארוכה מאוד. שמה מסופר, שמה רבי עובדיה הגר, היה תנית חכם, אבל היה לו רב. למד אצל רבו, והוא התווכח עם רבו על השאלה האם האסלאם זה עבודה זרה או לא. ורבי עובדיה טען שהאסלאם זה לא עבודה זרה. אגב, לפני שהוא התגייר, רבי עובדיה היה מוסלמי. ורבו כעס עליו מאוד, וענה לו שהוא כסיל, ענה כסיל כאיוולתו. אז הוא מאוד נפגע, רבי עובדיה. שלח מכתב לרמב״ם, שאל אותו, האם זה נכון מה שהרב שלי אומר, או שזה נכון מה שאני אומר. ואז הוא שאל אותו עוד כמה שאלות, שאל אותו בין היתר, האם הוא יכול להגיד בתפילה אלוהינו ואלוה אבותינו. אברהם יצחק ויעקב, הרי הוא לא צאצא של אברהם יצחק ויעקב. ועוד כמה שאלות על דרך זה. שם הרמב״ם כותב משהו ארוך מאוד על מהות האסלאם, על שורשי המנהגים המוסלמים השונים, איפה זה בא, דברים מאוד מעניינים. בין היתר הוא כותב, אתה צודק, האסלאם זה לא עבודה זר. הוא כותב. הוא אומר, והרב שלך, גם אם הוא היה צודק, היה אסור לו לדבר בצורה שהוא דיבר איתך. כי איך הוא קרא לך כסיל, והרי אתה חכם, שהרי הצטרפת אלינו. טוב, זה הנחת יסוד של הרמב״ם, שמי שחכם מצטרף לעם ישראל. כי עם ישראל זה עם של חכמים לפי הרמב״ם. ודבר נוסף הוא אומר, קל וחומר שהוא הטועה ואתה הצודק. ושם הרמב״ם שמע מדבר הרבה מאוד על הערך של אהבת הגר. הוא אומר שאהבת הגר יותר גדולה מן האהבה שיש ליהודי כלפי יהודי רגיל. מדוע? כי יהודי רגיל, אתה אוהב אותו, אהבה טבעית, גדלתם ביחד, אתם בני אותה אומה, אז זה טבעי שבני אותה אומה אוהבים זה את זה. מה שאין כן, הגר הצטרף לעם ישראל לא מפני שהיה לו סיבה טבעית להצטרף אלינו, אלא מפני הכרתו. אם כן, הוא ראוי לאהבה יותר גדולה, כמו שאנחנו אוהבים את השם. ולכן אמר הכתוב, באהבת יהודי מלידה ואהבת לרעך כמוך, ובאהבת הגר הוסיפה עוד ביטוי, ואהבתם את הגר, כדרך שאמר, ואהבת את השם אלוהיך. או, מה?
יש שני
קיצונים
לאדם.
כן, כן.
הרב דיבר על...
אז אם כן, חוזרת השאלה, מה זה קשים גרים לישראל? כספחת.
הרב דיבר על פעם, על עניין שמוני הטוב, שבו הוא הסביר שדווקא קל יותר לאהוב מישהו רחוק, לא מישהו קרוב.
נכון, זה יותר. נכון. צריך לחשוב. עכשיו, מה אני רוצה לומר? ההבדל הוא פשוט. כל המקומות שבהם תראו שיש מעלה לגרים, כתוב גר בלשון יחיד. כל מקום שתראו שיש גנאי לקבלת גרים, מדובר בלשון רבים. כלומר, קשים גרים, כשהם באים כקבוצה. כשהם באים כל אחד כיחיד, זה ברכה. מה פירוש הדבר שהם באים כקבוצה? הם ספחת. כי ספחת זה דבר שהוא בתוספת על הגוף. אז הוא לא נבלע. דבר שלא נבלע גורם לסבל. כמו כן גם הגרים משנים את הזהות של העם היהודי. לכן זה מה שאומר כאן המהר"ל. וביאור עניין זה, כי הספחת שהוא גדל באדם הוא הוספה לאדם השלם. וכל יתור כנטול. והוא חיסרון שיש בו תוספות. וכן הגר הוא תוספת על ישראל. כי ישראל הם בעצמם עם אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב כמו אדם אחד. כאשר נתחבר הגר עליהם, הרי יש כאן תוספת. וכל תוספת מבטל השלמות, כמו שמבטל הספחת, שהוא נוסף שלמות האדם, שמבטל שלמות צורתו והוא חיסרון באדם. ומבנה כך, הספחת הוא קשה לאדם. וכן, הגרים שאינה מילה תוספת בלבד, הם קשים לישראל. כן, כלומר, זה גם התוספות במסכת קידושין, דן בשאלה מדוע קשים גרים לישראל. יש תוספות ארוך בנושא הזה, עם חמש הסברים, אני חושב. חמישה הסברים שונים, מדוע הגרים קשים. יש הסבר כזה, הסבר כזה, הסבר כזה. ובסוף כתוב, ורבי אברהם הגר, פירש, שקשים גרים, בגלל שהם מקפידים במצוות יותר מישראל. אז זה קשה ליהודים מלידה. כן? זה מקטרג עליהם. זה קשה לישראל, שיש מישהו שמדגדג במצוות יותר. כן, כך כתב רבי אברהם הגר. כן? אחד מבעלי התוספות. אבל אלו שניים, כלומר נעמה ורות, אינם תוספת, אבל הם משלימים את ישראל ואינם נחשבים. רק הם מתחברים להם כמו בריחה, שאינה תוספת. וכך אלו שניים אינם תוספת רק לקנות הוויה חדשה אשר לא היה מקודם. ודבר זה אין שייך בגירים אחרים. ואין לך להקשות כי למה היה זה בעמון ומואב דווקא. כי יש לך לדעת כי דבר זה מפני קילות. שממנו יצא עמון ומואב, היה אצלו טיפה של קדושה שהגיע ללוט בשביל שהיה לוט בן אחיו של אברהם. רק שאצל לוט היה הטיפה הזאת מעורבת בזוהמה, ובשיג עד שהייתה הטיפה הקדושה הזאת בטלה. ולא היה אפשר שיהיה מקבל אברהם הטיפה הזאת, כי היה עם הטיפה הזוהמה בפסולת שהיה מצורף לטיפה הזאת. עד אחר כך שנזדקח וניתר הטיפה הזאת, בבריחה שמברך בישראל אחר שניתרו. מעניין, כתוב ככה, בסיפור של לוט ובנותיו, שממנו מהסיפור הזה נולדו עמון ומואב. כתוב מיד אחר כך, וישא אברהם ארצה הנגב. כן, וישא משם אברהם ארצה הנגב. מה זה משם? אומרים חזל, להתרחק מלוט. שיצא עליו שמרה שבא על בנותיו. אז זה דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אני אבריך בך את נעמה ורות. ודווקא אברהם מתרחק. כי עוד לא היה הזמן של הזיכוך המספיק. כלומר, אברהם עוד לא במצב, או הייתי אומר, בני לוט, עוד לא במצב שאפשר לחבר אותם לישראל. לכן יש המתנה, כן.
רב, כשאמר, קשים גרים לישראל כספחת, כשהם בקבוצה ולא כיחיד.
נכון.
אבל פה זה לא נכתב, וממש, פה זה נראה כאילו שכל גר, חוץ משתי אלה, גם כשהוא בא כיחיד,
הוא סתום. לא, זה לא מה שכתוב. כי מסביר לך, למה הגרים קשים? כי הם תוספת. אז כשהם לא באים כתוספת, זה בסדר. כן.
לא הבנתי מה ההבדל בין לשון רבים ולשון לקיד. לקיד זה משובח ו...
רבים זה גנאי.
כן, לא.
נגיד ככה. נתאר לעצמנו שמחר קורה פה איזו הערה משמיים. 2 מיליון ערבים מבקשים להתגייר. מה אתה עושה? הם כן ברצינות, הם באמת רוצים להגיע. 2 מיליון ערבים.
מספיק שירצו להתגייס לצה"ל, לא צריך שזה.
אגב, יש פה בעיה. על המקום יפנו את כל היישובים שלהם. בוודאי, יפנו את כל הערבים יהודה ושומרון. הרי אסור ליהודים לגור שם. אז מה אתה עושה? יש פה בעיה. כי ברגע שיש לך 2 מיליון אנשים שבאים מאומה אחרת, זה משנה את אופי האומה. ברור? אבל אם אחד אומר, אני רוצה להתגייר, רוצה לעבור ועדה וכו' וכו' וכו', אין בעיה. ברור? כי אז הוא נבלע, הוא הופך להיות ברכה למקום שאליו הוא יצטרף.
אז למה לא הרבה גם הופך לברכה לעם ישראל?
זה לא הופך לברכה, כי זה יותר מדי ממה שאתה יכול, מלומת מה שאתה יכול לספוג. זה כמו הרכבה, כן, עם ישראל לא יכול לספוג את זה, זה קשה לו. כלומר, זה לא גנאי לגרים עצמם, אבל זה בעיה לישראל. כן, יש לו שליחות כפרט. אין לנו עניין הרי לגייר את כל העולם. זאת לא המטרה. המטרה שכל אומה תהיה היא. ברור? ואז אנחנו הופכים להיות באמת ברכה. ויש כמה מהם שמצטרפים. זה טוב. ברור? זה גם לגבי הערב רב שעלה ממצרים. כתוב, וגם הערב רב עלה איתם. אז יש בתרגום יונתן בן עוזיאל דיון כמה אנשים היו הערב רב. אחת הדעות אומרת שהיו 60 ריבו ערב רב. אז זה כבר יותר מדי. כן, זה הגזמה. לכן זה היה קשה. כן.
פה של לשבח את הגר, לא מבין. אם זה המון אנשים, המון גרים,
אנחנו לא באים לשבח את הגר או לגנות את הגר, זה בכלל לא הנושא. אלא השאלה אם זה טוב לנו או לא. קשים גרים לישראל. לא אמרו קשים גרים מצד עצמם. הגר הוא מצוין, אבל זה קשה לישראל. זה הכל. כן. ומפני כי היה אברהם טהור ונקי, לא היה ראוי לאברהם לקבל אותה טיפה כמלות, כי לפי אותה זו מה שהיה אצל אותה טיפה, היה בטלה אותה טיפה, ודומה לזה הכסף שהוא זך ונקי ביותר, אין לו מציאות רק בשיג. וכן לא היה נמצאת אותה טיפה רק אצל לוט, ובסוף נזדקף אותה טיפה ונחבר אל ישראל לדירות ונעמה, וזהו ההברכה. ולבסוף אותה טיפה מזדקף יותר עד שמזה יהיה נולד המשיח, וזהו ההברכה, כאשר תבין כי אי אפשר לכתוב זה בפירוש. טוב, אולי בפעם הבאה נרחיב בזה.